ראינו ששמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנאת הרבנות, הוא מוסיף ואומר ואל תתוודע לרשות. מה זה אל תתוודע לרשות? כלל, בכלל לא להתוודע לרשות, הכוונה לא להיות בקשרים עם השלטונות, לא כל הזמן לעסוק בטיפוח הקשרים עם השלטונות. רצה לומר, אל יהיה נודע לשרה לגמרי, כל כך יהיה אדם מרחיק עצמו מן הרשות. דבר זה יותר גרוע מהכל, שאין מגיע לו בזה טובה רק רע. אדם שכל הזמן מחפש איך להיות מקורב לשלטונות, מקורב לשרים, לא תצא לך מזה ברכה, רק רעה. אבל, למה? מפני כי אין הרשות דורש רק דבר שהוא טובת עצמו. אתה בא במגע עם אנשים שהם אנשי שררה, תדע לך שכל היחסים איתם הם חד צדדים, יש להם פשוט אינטרסים של שררה. וכל עוד אתה תשרת את האינטרסים שלהם, הם יהיו חברים שלך. אבל אם אתה דורש טובתו אשר מתוודע אליו, זה אינו בעבור שאין הרשות קירוב לשום אדם. כי הרשות עניינו נבדל מהבריאות, אין לו חיבור אליהם. הוא לא רוצה קשרים עם אנשים, הוא רוצה להיות למעלה. אם הוא קושר, הוא מתקשר איתך, זה בגלל שיש לו איזה אינטרס בדבר. כי אין מקרבים את האדם רק להנאתם. ואי אפשר שהרשות תהיה מקרב את האדם לטובתו. כי אם מקרב אדם לטובתו, אז לא הרשות נבדל מזולתו. הרשות במהותה, היא עסוקה כל הזמן, לא באיך אני עוזר לרובן שמעון לוי, אלא רשות כל הזמן עסוקה באינטרס, בחשיבה של המטרות שלה. תלוי, מי ברשות? מי נמצא למעלה? תיזהר, ככה אומרים לך, תיזהר. כי רשות עם יוחד ועצמו נבדל מזולתו, אין לו שום התחברות אל זולתו, לכן אין רשות מקרב את האדם לטובתו של האדם, שאין לו קירוב אל הדרק, רק בדובר שהוא טובת עצמו. על זה אמר, אל תתוודע לרשות כלל, כי אי אפשר שיגיע לכם מזה שום תועלת כלל. כל זה, אם כן, מגמת המשנה, היא שאתה תתעסק במלאכה, בעבודה, בדברים שהם בעלי ערך, ולא להתעסק בדברים אחרים, בשררה, בשלטון, בקצירת קשרים, אל תתעסק בזה, תתעסק בעבודה, במלאכה שלך. ועכשיו, עקבות זאת, המהר"ל מביא מקורות בשבח המלאכה. הפליגו חכמים באהבת המלאכה, לא רק שאדם צריך לעשות מלאכה, אדם צריך לאהוב את המלאכה. כמו שכתוב גם כאן במשנה, אהוב את המלאכה, לאהוב את העבודה, את העשייה, לאהוב את העשייה, לא את המעמד, ולא את הקשרים, ולא את העמדות הכוח, לא, ופשוט את העבודה. כשאדם עושה, אוהב לעשות מלאכה, רוצה לומר שעיקר המעלה שאוהב את המלאכה, לאהוב את המלאכה, לא רק לבחור מלאכה. על זה מביאים עכשיו כמה מקורות. פרק כמה דברכות אמר, גדול הנהנה אם הגיע כפו, יותר מירי שמיים. דילו בנהנה מגיע כפו, כתוב אצלו, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך על העולם הבא. ואילו ביורי שמיים כתוב רק אשרי איש ערי השם. אז אין גם אשריך וטוב לך, אין פעמיים, רק אשרי. וזה הדבר צריך להבין. מאיזה טעם נאמר שמי שנהנה מי יגיע כפו, הוא גם אשריך בעולם הזה וגם טוב לך לעולם הבא. למה זה כזה שבח גדול? פירוש דבר זה. כי הנהנה מגיע כפו הם מעשה ידיו, הוא מסתפק במה שנותן השם יתברך אליו, ודי לו במה שיש לו. אם לא היה מסתפק במה שיש לו, לא היה נהנה מגיע כפו. אבל כאשר נהנה מגיע כפו, מסתפק בוודאי בשלו, ואינו חסר. ולכך הוא נהנה מגיע כפו. ובני זה נאמר עליו, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. הסבר ראשון אומר המהר"ל, מידה חשובה מאוד שעסקו בה הרבה הראשונים, מידה שנקראת מידת ההסתפקות. מידת ההסתפקות הכוונה, לדעת שאם זה מה שהקדוש ברוך הוא מביא לך, כנראה שזה מה שטוב לך. כשאדם הולך לעבוד לא בשביל ולא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לו כדי מחייתו, אז הוא כל הזמן לא שמח, לא מרוצה מהעבודה שלו. תמיד הוא חושב, אולי יכולתי בעבודה אחרת להרוויח יותר, אולי בעבודה ההיא יכולתי להרוויח יותר. הוא אף פעם לא מרוצה ממעשה ידיו. תמיד הוא טרוד, ואולי הוא יכול להרוויח עוד ממון. אבל אדם שיודע שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, כנראה שזה מה שהוא צריך לקבל. אז הוא עכשיו לא עסוק ברווחים, אלא עסוק במלאכה. המלאכה עצמה מעניינת אותו, המלאכה עצמה היא חשובה בעיניו, היא יקרה בעיניו. הנה, זה המלאכה שהקדוש ברוך הוא זימן לי, זה המלאכה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ועכשיו אני מרוצה ממנה. זה בחינה ראשונה, ולכן הוא זוכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. ראוי, למה ראוי לדבר הזה? אדם כמו זה, שהוא בריאה שלמה בעצמו, שזה מידת ההסתפקות, שאין לו חיסרון, ראוי שיהיה לו עולם הבא בשלמות. בעולם הזה גם כן, כיוון שהוא מסתפק בעצמו ושמח בחלקו, כשנדבך מסייע לו, שיהיה שלם לגברי בלי חיסרון. וידוע כי המציאות הוא עולם הזה ועולם הבא. המציאות היא מורכבת משני עולמות. מי שנחשב מציאות, מציאות, זאת אומרת מי שאדם שלם, אז הוא ראוי לו מציאות שלמה. מציאות שלמה זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. אבל מציאות זה מציאות שאינו חסר. אבל החסר קרוב לידר, שהוא חסר, שהוא התחלת הידר. ומי שמסתפק בעצמו, אינו חסר. כי זה גדר ההסתפקות שאינו חסר. אם כן, נחשב מציאות, וראוי שאין אוכל המציאות, שהוא עולם הזה ועולם הבא. כן.
יש לזה צד של ההסתפקות, שאתה לא תגדל, כי אתה אומר, אני מסתפק.
למה? אתה תגדל, תגדל במלאכה. אדם יכול לגדול מאוד במלאכה. עד עכשיו הוא היה סולל כבישים באיכות מסוימת. עכשיו הוא שמע שיש איזו שיטה חדשה לסלילת כבישים, אז הוא מהר רוצה ללמוד אותה, כדי לסלול כבישים באיכות עוד יותר גבוהה. אז הוא מתקדם. עכשיו כבישים יותר איכותיים, יותר מדויקים, יותר יציבים בפני נזילות, מים, שיטפונות. פעם הבאה כבר זה לא יהיה שם פקקים, הכל יהיה בסדר. נכון? אז הוא מתקדם. הוא נהיה יותר מומחה, יותר יעיל. מתקדם. זו התקדמות מצוינת. מה זה קשור להסתפקות? זה לא קשור, זה נושא אחר.
לא, כאילו, ההסתפקות זה מה שאתה עושה, כאילו...
הוא לא אומר, הסתפקות הכוונה...
כסף
תשע? מסתפק במה שיש לו. מסתפק במה שלו הכוונה, מה אני מקבל תמורה? מה התמורה שאני מקבל מהמלאכה? אנחנו, יש לנו מלאכה ויש תמורה למלאכה. יש את המלאכה עצמה. אם אדם הוא לא, בעצם לא מעניין אותו המלאכה. מעניין אותו התמורה. הוא כל הזמן עסוק בתמורה. מה עם התמורה? מה קורה איתה? ובעצם הוא לא אוהב את המלאכה בכלל. המלאכה מבחינתו זה אסון. או נגיד ככה, זה הכרח. היה עדיף אולי לוותר עליה. ואם יש מלאכה אחרת שאולי תביא יותר, אז בכלל אני אזרוק אותה. אז הוא כל הזמן עסוק בתמורה. אהוב את המלאכה, אומר המהר"ל, אל תתעסק בתמורה. התמורה זה הקדוש ברוך הוא מחליט. אתה תתעסק במלאכה. מה שאתה עושה, תעשה טוב, תעשה נכון, תעשה אמיתי, תעשה ישר, תקדם את מה שאתה עושה. התמורה, לא יודע. זה כבר החלטה אלוקית, זה לא בידיים שלנו, התמורה. הקדוש ברוך הוא, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. הקדוש ברוך הוא מחליט כל אחד מה יהיה מצב התמורות שלו. זה לא בידיים שלנו, כן. כן, כתובים לא. כן, אנחנו לא יכולים להשפיע על התמורה. אתה רואה שיש אדם שעובד מאוד מאוד קשה, והתמורה שלו קטנה. יש אדם שעובד מעט, ויש לו תמורה מספקת. גם מה זה תמורה? תמורה זה לא רק התלוש שאתה מקבל, או לא מקבל. תמורה זה מושג מאוד רחב. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף, והקדוש ברוך הוא מגלגל לו כל מיני הוצאות של אחרים אין. זה גם חשבון. הקדוש ברוך הוא מסת כל החשבון, הוא מחליט כל אחד בסוף כמה הוא יקבל. אם אדם רוצה, אני אעשה הרבה עוד ועוד ועוד ועוד, פתאום הקדוש ברוך הוא מוריד לו ממקום אחר לא צפוי. כל מה שרצית אז הרוויח, הפסדת, וכן הפוך גם. לכן התמורה זה לא בידיים שלנו. אלא מה אומר המהר"ל? אתה צריך להתעסק במלאכה. אז בשביל זה באנו לעולם. באנו לעולם בשביל לעשות דברים טובים. אז מלאכה הכוונה, תעבוד, יגיע כפיך. מצוין, כי תוכל. יש לך אדם עובד, יגיע כפיו. מה התמורה? לא יודע מה התמורה. נראה, הקדוש ברוך הוא יחליט. כן.
אז למעשה, כאילו, בן אדם לא צריך לחשוב על כמה הוא ירוויח בעבודה, אלא פשוט הולך לעבוד משהו שהוא מאמין בו, אוהב אותו.
כן. יכול להיות שאדם אומר, אני רואה פה מלאכה שאני מרוויח עליה בסדר. טוב, עכשיו נגמר. ברגע זה התמורה נראית לו בסדר. עכשיו מכאן, במה הוא עסוק? איפה הראש שלו נמצא? על מה הוא חושב? יכול להיות, אבל אני חושב שרוב האנשים לא בוחרים ככה. לא יכולים לבחור ככה גם, כן.
אנשים בוחרים לפי מה שהם
קבלו. אתה לא יכול לדעת. זה דברים כל כך נעלמים. אין לך את כל... אתה אף פעם לא יודע את כל הנתונים. אתה לא יודע כל מה שיקרה לך, מבחינת התמורה.
נכון, אבל מן אדם יגיד, לא יודע, הוא חושב עכשיו...
אדם זורע בשדה, הוא יודע כמה יבול יצמח. אדם פותח עסק, הוא יודע כמה הוא ירוויח.
לא, אבל בן אדם יודע שאם הוא ילך
ללמוד... לא יודעים.
אם הוא ילך ללמוד משהו אחד, אז הוא כנראה ירוויח...
אתה יודע שהדברים משתנים האלו, כל כמה שנים המשכורות של מקצועות משתנים, אתה חושב? זה הכל נשאר אותו דבר. אדם הלך ללמוד, פתאום הוא רואה שבזה בכלל הוא לא מוצלח כל כך, או שאין פרנסה בזה, פתאום יש עודף עובדים בזה, פתאום התחום הזה לא מתפתח, תחום אחר פתאום מתפתח לגמרי. לפני כמה שנים אמרו לכולם, אתה רוצה להרוויח הרבה כסף, תהיה רופא. נכון? כשאני הייתי... זה אמרו, זה המקצוע מספר אחד. מה? לא אמרו רופא, רופא, זה הדבר, שם מרוויחים הרבה כסף. לפני כמה שנים קראתי, לפני שנתיים, קראתי רעיון עם רופא. הוא אמר שהחברים הכי טובים שלו הרופאים, עזבו את המקצוע. הפכו להיות מתכנתי מחשבים. הדבר הזה שטות עשיתי, למדתי 11 שנים רפואה, ובסוף, בתכנות מחשבים, הוא למד 3 שנים, מרוויח יותר ממני. אבל איך תדע, אולי עוד 4 שנים, פתאום מתחתי מחשבים כבר זה לא יהיה להיט, זה מכל מיני סיבות, פתאום אנשים ירצו להיות, אין לזה, אין אפשר, אתה לא יכול לשלוט את זה.
זאת אומרת שלא של לימודים, שאתה נמצא מול שתי דברים, כמו שאומר.
אז הוא יכול, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה המון מרכיבים נוספים, שאדם בוחר מקום עבודה, אפילו מקום עבודה, יש כל כך הרבה מרכיבים שהם לא רק התמורה. ייתנו לך עבודה, אבל שהיא מאוד מאוד משעממת. מרוויחים הרבה כסף, מאוד מאוד משעמת, הרבה אנשים לא ילכו לעבוד אותה, אפילו שמרוויחים הרבה כסף. אם לך עבודה שהיא לא יצרנית, שהיא לא מוציאה אותך לפועל, לא נותנת לך, הכישרונות שלא יוצאים לפועל. הרבה אנשים לא ילכו לעבוד, אפילו שהרבה כסף, אבל הכישרונות שלא יוצאים לפועל. זה לא אני, זה לא מתאים לי. אנחנו רואים שהתמורה היא מרכיב, מרכיב מסוים. בסוף מה שאומר המהר"ל, השאלה היא איך האדם מתנהל בחייו, מה מנחה אותו, מה זורם לו בנפש. זה נקרא מציאות. מציאות הכוונה, אתה חי את המציאות, אתה חי את העולם. אם אתה לא נהנה מהמלאכה, לא אוהב את המלאכה, אתה לא חי את המציאות. אתה כל הזמן חי חיים שהם לא שלך. זה בשביל זה, בשביל זה. בעצם את החיים שלך אתה לא חי. לא את הנפש שלך, לא את הכוחות שלך, לא את הרצונות. אתה לא בפנים, אתה לא חי את המציאות. אתה כל הזמן נמצא, אבל לא פה כאילו. אתה הראש שלך והנפש שלך במקום אחר. אתה לא באמת נמצא כאן. לא חווה אותה. המושג הזה, למשל, לאהוב משהו שאתה עוסק בו. אז כשאתה אוהב דבר, אתה חווה אותו. אתה מתעניין בו, אתה חוקר אותו, אתה משתכלל בו. כי אתה אוהב, אתה חי אותו. זה נקרא מציאות שלמה. זה עולם הזה ועולם הבא. זה כמובן תלוי בהסתפקות. לכן כתוב אשריך בעולם הזה, כי אשריך לשון חוזק, שלא נפילה, כי הוא אדם השמח בחלקו, הוא שלם בלי חסרון. וזה מורה על חוזק וקיום שיש לו מצד חוזק המציאות שיש לעולם הזה. זאת אומרת, מה זה חוזק? אתה לא תלוש. יש לך חיים שהם החיים שלך, דברים שהם, שם אתה מוצא את עצמך, שהם מעניינים אותך, שם אתה משתקע. יש לך, אתה מושרש, יש לך קשר למשהו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. תורים למשל, הגמרא אומרת על אדם שיש לו, שהוא יש לו קשור לאדמה שלו. אדם שיש לו, יש לו אדמה. זה דבר מדהים. אתה רואה, לפעמים אנשים, הם לא מרוויחים הכי הרבה כסף בעולם. אבל הם, אתה רואה שזה החיים שלו. הוא מושרש, יש לו קרקע, זה שלו. זה לא שלו במובן הבעלותי, זה עולמו. זה דבר מאוד מיוחד. מה?
מאוד קשה
להתחתן. קשה מאוד, מאוד קשה. לעולם הבא יהיה לו טוב, שהטוב הוא מציאות יותר. מה זה טוב? טוב הכוונה מציאות. למשל, פרק א' מספר ראשית, כל אחד נאמר ממצאים, שהוא טוב. מה זאת אומרת טוב? וירא אלוקים וירא עד כמה, והנה טוב, והנה טוב, מה זה טוב? כלומר, הנה יש פה מציאות שלמה, מציאות שעומדת ויש לה זהות, ויש לה אופי, ויש לה משמעות. היא לא חיה חיים של מישהו אחר, היא לא תלושה, יש לה את המהות שלה. זה נקרא טוב. לכן כתיב טוב לך, כמו שרואי לעולם הבא, יהיה לעולם הזה, כמו שרואי לעולם הזה, ויהיה לעולם הבא, כמו שרואי לעולם הבא. ירא השם כתוב רק לשון אחד, אשרי שירא השם. כי אין לירא שמיים עולם הזה בשלמות כמה שהוא. מה חסר לירא שמיים? חסר לו אהבה. כן, אומנם זה דבר גדול ליראת שמיים, אבל אין לו אהבה, אין לו התלהבות, אין לו שייכות נפשית, אין לו התמסרות. עולם הבא, אין לו עולם הזה בשלמות ולא עולם הבא בשלמות. שאין דבר זה רק למסתפק בעצמו, הוא מציאות שלם, שהוא למציאות עולם הזה בשלמות משהו ומציאות עולם הבא בשלמות. כלל הדבר, כאשר אדם שלם בעצמו, אז יש לו מציאות גמור, שאינו חסר. כמו זה שהוא מסתפק בעצמו, שהוא שלם בלי חיסרון, ראוי שיהיה לו מציאות שעולם הזה ועולם הבא לגמרי. לכן עושה חילוק, אשר לך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא, כי הם מחולקים. לא כן יראה שמיים, אף כי הוא זוכה למדרגה העליונה, אין לו עולם הזה. היינו עולם הזה כפי משהו, ועצם עולם הבא כפי משהו, מפני שאין מעלת יראה שמיים שהוא שלם לעצמו. ולפיכך לא ניתן לעולם הזה בפני עצמו בשלמות, ועולם הבא בפני עצמו בשלמות. רק אמר אשר יראה השם, ולא אמר אשר לך וטוב לך. כי אם היה לו שלמות בעולם הזה, כפי משהו ועולם הבא כפי משהו, היה מחלק ביניהם, כי מחולקים בעצמם וכולי, אין לו עיקר עולם הזה, ועוד כי עצם עולם הבא שהוא נהנה מזיו השכינה, וזה מידת הנהנה מיגיע כפו, שהוא שמח ונהנה. הנה הגדן הוא מגדיר, שמח, זאת אומרת הוא מרוצה, הוא חי את עצמו, חי את שלמותו. וזה נקרא גם נהנים מזיו השכינה. מה זה ליהנות מזיו השכינה? לחיות את, החיים שלך, להיות שרוי, מה ריבונו של עולם מתגלה בי, מה רוצה ממני, מה החיים שלי, מה נכון לי לעשות. ויראי שמיים אין לו עצם עולם הבא. וכך נכללו עולם הזה ועולם הבא בשם אחד, כי אין מיוחד לו אחד מהם וכולי. ואין דברים האלה מאוד, ועוד יתבהר. אז אם כן, המהר"ל מתחיל להסביר את ההבדל בין יראי שמיים לנהנה, שהנהנה יש לו מציאות שלמה, רק הוא קצת רוצה להסביר עוד טיפה. כי הנהנה מגיע כפו, אי אפשר שלא יהיה לו מידת אהבה. זה הדגש פה. כן, מה זה נהנה מגיע כפו? כמו שראינו המשנה שלנו, אוהב את המלאכה, אוהב, חי את זה. חי את זה, נושם את זה, זה העולם שלו. לכן אנחנו אומרים, אהבת תורה. נכון, אנחנו רוצים, לא, זה חשוב, יראת שמיים. זה מאוד מאוד חשוב, יראת שמיים. וכשאנחנו עומדים מול התורה, צריך אהבת תורה. אם אדם לומד את התורה, ואין לו אהבת תורה, אז הוא לא ילמד טוב. מה זה אהבת תורה? אהבת תורה שזה עכשיו העולם שלי, אני בתוכו. אני חי את זה, חווה את זה, זה העולם שלי. אם האדם הוא לא חי את התורה, הוא לא שם, הוא אומר, טוב, אמרו לי, צריך ללמוד תורה. יש פקודה, צריך ללמוד תורה. טוב, כתוב, לומדים. זה מעניין אותך, זה מעסיק אותך, אתה בתוכו, אתה נכנס לסוגיה, אתה לא תאהב את זה, אתה לא אוהב את זה, אז זה לא שווה. אתה לא חי את התורה, אז היא נשארת מבחוץ לך, זה בעצם לא מעניין, זה לא עולם שלך. אז בעצם, זה נקרא שאין לך לא עולם הזה ולא עולם הבא. כמובן, אתה לא, זה לא אתה. זה לא חלק ממך. זה משהו חיצוני לך, שאתה בעצם לא שקוע בו, לא מעסיק אותך. אלא כתוב, צריך. אז אולי אתה יראה שמיים, אבל אהבת תורה אין לך.
איך בא לידי ביטוי מידת אהבה בנהנה מגיע כפיו?
זה נהנה. הוא אוהב את מה שהוא עושה, כמו אוהב את המלאכה. חי את מה שהוא עושה, עושה אותו בכל הלב, בכל הזה, עושה אותו.
שירות על הסוגיה, מעניין.
תורי אדם, תורי שאתה הולך באנשים, תורי אנשים שבכל מיני מקצועות, תורי שם שהולך לעבודה, ויש אדם שהעבודה זה העולם שלו. אז הוא משכלל ומתקדם ומתעניין ונושא, וזהו, הוא חי את זה, זה העולם שלו. זה ככה צריך להיות.
יש לך
שייך לעבוד. איך לעבוד? אתה רואה שזה משהו אחר, אתה רואה על הבן אדם, אתה רואה שזה משהו אחר, זה לא אותו דבר. ההתעניינות שלו, ההתלהבות, הסקרנות, החשק, המסירות, אתה רואה שזה משהו אחר. זה נקרא שהוא חי. הוא חי, חי את מעשיו, חי את עצמו, חי את אישיותו, מוצא לפועל את הכישרונות שלו, מוצא לפועל את הרגשות שלו, הוא נמצא, הוא חי את התורה, הוא חי את המלאכה, כן.
מה גורם לא להתמכר לעבודה?
מתמכר, אז מה רע בזה?
אתה משכח את מי
שמסביבו? לא הכוונה, זה לא הנושא שלנו. אנחנו מתכוונים על הכוונה שהוא, מה שהוא עושה, הוא עושה אותו בשלמות, עושה אותו בכל הלב, בכל הכוחות, הוא לא עושה את זה כלאחר יד. זה עכשיו העולם שלו, כן.
אבל גם בלי אמונה ובלי שמשהו אפשר להגיע מצב.
אנחנו בדרך ארץ, שקדמה לתורה. במובן מסוים יש פה גדלות, כן. כי הוא אדם חי, הוא לא אדם שאמרו לו. חי את זה, זה העולם שלו.
כן, הוא חי עבודה שהיא... אם אני חי את העבודה, כאילו בגלל שהיא, לא יודע מה, כי זה איזשהו קישור לשם, מקרים אותי.
הוא לא כותב את זה. לא כותב את זה. רק הוא אומר, עכשיו הוא מביא את זה. מה שאתה אומר עכשיו הוא יחתור לזה. שבעצם מאחורי הקלעים יש פה אהבת השם. באהבת המלאכה, מאחורי הקלעים, בעצם אתה מגיע בסוף לסוג של אהבת השם.
למה ירא
שמיים
זה פחות מעולה?
אומר, מה זה ירא שמיים? ירא שמיים הכוונה, אמרו לי, ציוו אותי, אתה חי את זה, זה מעסיק אותך, אתה אוהב את זה, לא. אני אומר, אם דוגמה, אתה תלך להיכנס, אמרתי, דוגמה בית מדרש, בסדר? אתה יודע, אנשים, אף אחד לא אוהב את הגמרא. אף אחד לא אוהב ללמוד. כולם בעצם לא בא להם ללמוד בגרוש. לא מעניין אותם מה שכתוב פה, משעמם אותם וזה. אבל מה כתוב, מה לעשות? הקב"ה אמר, צריך ללמוד, אז לומדים. זה, אין פה גודל, אין פה גדלות. זה נקרא גדול, אין פה גודל. יש פה מפעל. אבל גדלות של בני אדם, אתה לא רואה גודל. זה לא מעסיק אותם, זה לא מעניין אותם, אין להם חשק, אין להם התלהבות, אין להם התעניינות, אין להם סקרנות. זה מת. זה לא גדול. וכן הלאה בכל מיני תחומים בחיים.
אפשר להגביל את זה גם לדברים של העולם הזה?
בוודאי, בהרבה דברים. מביא דוגמה פה מבית המדרש, אבל אתה רואה...
מתעסק בעתיד, וזה עודף אחרי הדברים, ולא מתעסק בעולם הזה.
חי את המציאות עכשיו, נכון? כן. לא, עבודה זרה זה דמיון, זה אילוזיה, זה אשליה, אתה מתמכר לדבר שהוא לא מציאות. פה זה מציאות, זה מציאות, זה מלאכה, זה החיים שלי, זה הכישרונות שלי, זה האישיות שלי, אני באמת יוצא לפועל. עבודה זרה זה אתה מתמכר לדבר שלא היה ולא נברא, לדמיון גמור, לכלום. סרט זה עבודה זרה, נכון? למה סרטים? אדם מתמכר, כל היום רואה סרטים, הוא לא עושה מלאכה. זה כלום הרי, זה הכל פיקציה. הוא מתמכר לזה, זה עבודה זרה. פה הוא, מה הוא? הוא עושה מלאכה. הוא עובד, הוא מוציא את הכישרונות שלו לפועל, הוא חושב, הוא יוצר, הוא בונה, נהנים מזה אנשים. הוא יוצר. כן? מציאות באמת.
מה זה לבין זה לבין כדורגלן או משהו כזה?
שמה, הוא לא עושה שום דבר כדורגלן. מה הוא מייצר?
הוא גם מוציא את הכישרונות שלו.
כן, אבל הוא לא בונה שום דבר בעולם. הוא בונה אשליה. אנחנו מדברים על משהו שאדם באמת, הוא מביא תועלת אמיתית לבני אדם, מביא ברכה אמיתית למציאות.
איפה הקריטריון, כאילו, מה באמת מביא בעניין לעולם, ומה מביא...
יש לנו שכל בשביל זה. איך לעבוד עם השכל, לראות בשכל. מה באמת מביא ברכה ותועלת למציאות, ומה... אין לו שום, הוא לא מביא פה תועלת, לא מקדם את המציאות לשום דבר. מה באמת התקדם כאן? מה השתנה? מה התברך? אנחנו רואים, השכל הישר מראה לנו זה ש... את ההבדל, את ההבדלים בין דברים.
כל הדגש הוא באמת על ההנאה. כלומר, אתה מביא את המאמר הזה כעדיפות העבודה על ה...
לא, הדגש פה זה הנהנה, הנהנה השייכות, אתה בתוך, כן. המלאות הזאת הנפשית, שאתה, זה מה שאומר, כל זה מציאות. אתה חי, אתה חי את המציאות.
כמה זה תלוי באדם וכמה זה תלוי במלאכה שהוא עושה? כאילו, יכול להיות שבן אדם שיתחבר לכל עבודה, פשוט זה באישיות שלו, או ש...
אני חושב שזה בעיקר החלטה של האדם, החלטה בחירית. מה שאתה עושה, תעשה בכל הלב. מה שאתה עושה, תעשה עם כל האישיות שלך, עם כל זה. מה שאתה עושה, תעשה טוב. זו החלטה בחירית.
ואיך באמת בתורה מגיעים לעבוד? כאילו זה לא הנושא, אבל...
אותו דבר, היכולת זה החלטה, שמה שאני עושה עכשיו, עכשיו אני פה, אז זהו, אני פה. זה עכשיו העולם שלי, זה מה שעכשיו אני עושה. ואז לאט לאט נוצר את האהבה. ההחלטה להיות, כשבחרתי שאני כאן, אז אני בפנים, בתוכו. אז הוא אוהב. אז הוא שקוע בזה, הוא מתעניין, הוא משקיען, זה העולם שלו. יש לו רעיונות, יצירתי, הוא חי את זה, נושם את זה.
יכול להיות שבן אדם שהוא, נגיד, הולך למלאכה שהיא פשוט לא מתאימה לו, אז לא משנה כמה מאמצים שהוא יעשה?
יכול להיות. יכול להיות, אבל אני חושב שבסוף הרוב זה תלוי בבחירה. הרוב תלוי בבחירה. לכן הוא מביא אותנו לבם. אחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו, אי אפשר שלא יאהב מי שחנן לו דבר זה. אדם שהוא יגיע כפה, נהנה מגיע כפיו, אומר המהר"ל עוד דבר, בסוף הוא יבוא בעקיפין לאהבת השם. למה? כי אדם ששמח בעולם ושמח במלאכתו, אז הוא יש לו סימפתיה לבורא העולם בסופו של דבר. הוא אוהב את העולם, אוהב את החיים, אוהב את עצמו, אוהב את המשור, אז הוא אוהב גם את הקדוש ברוך הוא. אז בעצם זה אוהב השם, הוא מגיע לאהבת השם.
איך כזה? ומי שלא?
מי שלא מה?
הוא לא נהנה, אז הוא
לא
אוהב את השם.
בטח, הוא כל היום מקטר. כל היום העולם הזה דפוק, הכל פה לא, לא נחמד, הכל פה רע. זאת אומרת שמישהו פה אחר ברא את העולם הזה, נכון? את העולם הלא מוצלח הזה. אז בעצם אתה ברמז דק אומר, יש פה מי פה, מי האחראי פה. לא הבנתי. נכון, אבל יש לנו הדרך. אומר הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, אני צריך נתיב, איך אני מגיע לאהבת השם? אני צריך נתיב. אומר הרמב״ם, אחד הנתיבים הראשיים הוא אהבת המציאות. ככה הוא כותב, אהבת העולם. ככה הוא כותב הרמב״ם. יש כמה נתיבים לאהבת השם, ואחד הנתיבים החשובים, אהבת העולם. אדם שהוא מסתכל על העולם ואומר, וואלה, איזה עולם טוב יש פה, אז הוא יגיע לאהבת השם. הרמב״ם מאוד, מאוד מדגיש את זה, גם, גם בלחוץ לתורה, גם במורה נבוכים, חלק שלישי. אדם שהוא כל הזמן, יש לו כיתורים על העולם, אז בסוף על מי אתה מקטר? על הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שהסיפור המפורסם עם אותו אדם מכוער, נכון? שרפזר פגש את רבי אלעזר ברבי שמעון. אמר, לך לאומן שעשן, יש לך כיתורים, תלך לקדוש ברוך הוא. זה חיסרון באהבת השם. נכון. נכון. מה? ברסלב, להיות מהר"ל, למה ברסלב? מהר"ל זה גם טוב. הנה, חסידי המהר"ל, תקימו חסידות מהר"ל.
אני
חושב
שגם הרמח"ל במסילת ישרים
ממש. כן, גם הרמח"ל. בטח. מתלהב, הוא מדבר על זה בזריזות הרבה, על ההתלהבות, נכון? שזה הדבר החשוב, ההתלהבות, שייכות. זה מה שבונה, זה מה שפותח את האדם להיות גדול, שהוא מתלהב ממשהו. ההתלהטות, כך הוא קורא לזה. זה הדבר הזה, נקרא גדלות. והשכם אברהם בבוקר, זה העיקר. שלמה, בנה את בית המקדש. הוא לא בנה את בית המקדש, הוא התלהב, כך הוא מביא שם. גמר את בית המקדש בחצי זמן ממה שבדרך כלל היה מקובל לבנות בניין בסדר גודל כזה. בחצי הזמן. זאת אומרת שהוא עבד סביב השעון. והשקיע בכל הפרטים. מה זה אומר? זה התלהבות. לפעמים אתה יכול לראות בכל דבר את זה. זה משהו אחר. להשקיע בכל
כוחות
ובשטויות, להתלהב. אז אמרנו, יש לנו הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. אנחנו לא חיים מדין. להבחין מה? זה אדם מבין, זה שטויות וזה לא. זה באמת מביא תועלת, מביא ברכה, אנשים נהנים מזה. שזה מלאכה אמיתית. זה דבר שכולם רואים שזה שטויות. השכל הישר אומר איזה שטויות. זה דמיון, מה זה? אז לכן, כשאתה נהנה, זה המהר"ל של המהר"ל, כשאתה נהנה מגיע כפיים, בעצם אתה מביא לאהבת השם. כמי שנותן מתנה לאחר, אם המתנה מקובלת ואהובה, אז ודאי שאתה אוהב את מי שנתן את המתנה. ואהבה יותר מהירה. אז זה פשט חדש. אבל מה זה נהנה נגיע כפיו יותר מירי שמיים? כי נגיע כפיו בעצם מגיע לאהבת השם. ואהבה יותר חשובה. הרי כתוב אצל אהבה עושה חסד לאלפים לאוהבה. ואצל יראה כתוב עושה חסד לשומרי מצוותיו רק לאלף. אז מי ששומר מצוות ירי שמיים, החסד שלו הוא אלף. ומי שהוא עושה מאהבה, החסד שלו אלפים. אז אהבה גדולה מהירה. כי מי שיושב אוהב השם יתברך, נהנה מגיע כפו, אי אפשר שלא מידת האהבה. לכן כתוב, זכר שניהם יחד, נהנה מגיע כפו, ויראה אלוקים יחד, כנגד יראה ואהבה. האהבה הגמורה נמצא מי שנהנה מגיע כפו, כל שאול אינו, השמחה והרצון. והיא מידת האהבה. אז רצון פה הכוונה, מוטיבציה, התרצות, זה מעניין אותי, אכפת לי. מה שאינו ביראה. יראה, אין פה התלהבות, אין פה חשק, אין פה מעורבות נפשית. לכן צריכים את מידת אהבה. וזה אומרם גדול הנהנה מגיע כפיו, יותר מירא שמיים. על כן אמר אהוב את המלאכה, כי אהבת המלאכה, על דרך שאמרנו, כאשר נגיע מגיע כפו, נאמר עליו אשר לך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. טוב, בעזרת השם, נמשיך, בשורות טובות, תעשו חיים.